דף למתת עמוד ב' 10 שורות מלמטה. הגמרא מביאה תנא. למעשה הגמרא מביאה את זה כברייתא עומדת בפני עצמה. אצבע שאמרו אחד מארבעה בטפח של כל אדם. בברייתא נאמר שהלשון אצבע שהביאו חכמים פירושו של דבר רבע מהטפח של כל אדם. זאת אומרת, יש גמרא במנחות, בגמרא מבואר שהשיעור של אצבע זה שיעור שנמצא פעמים כמידה של רבע הטפח, פעמים זה חמישית הטפח, פעמים זה שישית הטפח. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האגודל, אז מדובר על רבע מהטפח, אם מדברים על האצבע השלישית, זה חמישית הטפח, ואם מדברים על הזרת, זה שישית הטפח. הגמרא מנסה להבין למה היא הלכתה, זאת אומרת, לשם מה זה נאמר בברייתא, המטבע הזה של אצבע. אמר רבא, לעניין תחלת, הנידון שעומד בפנינו זה לגבי ציצית. דתניא, כמה חוטין הוא נותן? יש לנו ברייתא. בברייתא מבואר במסכת מנחות, בדף מ"א, ששם הסוגיה של ציצית. אומרת הברייתא, כמה חוטין הוא נותן בתוך כנף אחד של הציצית? בית שמאי אומרים, ארבעה, ובית הלל אומרים, שלושה. לפי בית שמאי נותנים ארבעה חוטים ואותם הוא כופל סך הכל שמונה חוטים, ולפי בית הלל אנחנו נותנים שלושה ובעצם כופלים אותם לשישה, והלכה כבית שמאי זה מהמקומות היחידים ששם אנחנו פוסקים להלכה כדעת בית שמאי. וכמה תהה משולשת, כמה היא צריכה לרדת מכנף הבגד? בית שמאי אומרים ארבע ובית הלל אומרים שלוש. ושליש, אז בפשטות באמת הביאור זה מתייחס לחלק של הבגד עצמו, וכך נראה פשטות הדברים ברש"י. אומר רש"י, משולשת תלויה למטה מכנף הבגד, שהרי אין נותנים אותה בשפת הבגד ממש, אלא מגבים אותה שלוש אצבעות בתוך הבגד. ואז הפירוש הוא שלוש אצבעות לבית הלל וארבע אצבעות לבית שמאי. ושליש, דהיינו השיעור הזה שבית הלל אומרים אחד מארבעה בטפח של כל אדם, זה המקור למונח אצבע אצלנו בסוגיה. אז למעשה נחלקו פה הראשונים בביהור של המימרה של הגמרא. תוספות למעלה בדיבור המתחיל כמה חוטים הוא נותן, כבר תוספות מזכיר צריך לדקדק עם ד' בין הכל, או ארבע ללבן וד' לתחלת, וגם עם מיירי קודם כפילות. ותוספות בדיבור השני של כמה מביא את הציטטה המרשי, פירש בקונטרס תלויה למטה מכנף הבגד, שהרי נותנים אותה בשפת הבגד ממש, אלא מגבים אותה ג' אצבעות לבית הלל וד' לבית שמאי. ואז שואל תוספות וקשה לפירושו, דלעניין מן הקרן ודמפשטינן כמלוא קשר גודל, ולהוזכר לשם בתוך שלושה אצבעות או להפוקי למעלה מגימל. הרי למין האמת אנחנו יודעים שבכנף הבגד אנחנו לא תולים את זה בפניה, ואנחנו גם לא שמים את זה שלוש אצבעות ללמעלה. ולכן תוספות, ואנחנו נשתמש פה בדברי תוספות, כיוון שזה השיטה הפשוטה שכך מובר בראשונים וכך נקטו הרוב, על אף שהרחבנו את הדברים במנחות. ותוספות אומר, ונראה כלשון אחר שפירש בקונטרס, כמה תהה משולשת, כמה יהיה בה מגדיל לבד הענף שאינו גדיל. וכאמר בית שמאי דלת אצבעות, והשת הידור ציצית שליש גדיל ובית שלישי ענף. הו הגדיל ארבע אצבעות וענף חץ אצבעות, י"ב אצבעות ונקול. זאת אומרת, הפשטות של הביאור, כיוון שבסך הכל זה מושאל אצלנו בסוגיה, אנחנו פוסקים להלכה כדעת בית שמי, ואז אנחנו באים ואומרים שהאורך של הציצית מתחלק בין הגדיל, שזה החלק של הקשרים, לבין החלק של הענף, שזה החלק של החוטים שיוצאים מתוך הקשרים. כאשר לפי בית שמי אנחנו צריכים שזה יהיה שליש ושתי שליש, ארבע אצבעות, הווה אומר בעצם טפח, זה השיעור של הקשרים, של הגדיל, ויש לנו שתי טפחים, שזה בעצם השיעור של החוטים שיוצאים להידור מתוך הציצית. וממילא מכאן כל המחלוקות שנובעות בעקבות זה, מה קורה אם נקרא צד אחד, וכמה זה נקרא שיעור של קריאה, וכמה אנחנו צריכים בדאורייתא הלכה למשה מסיני, וכמה אנחנו מוסיפים עליו, האם אנחנו מסתפקים בקשר אחד למעלה, או שאנחנו צריכים מעבר לקשר. ומכאן כבר נולדו כל השיטות ששם בואר בהרחבה, כמה קשרים נותן בין אחד לאחד, כמה חוליות, כל עדה ועדה לפי עניינה. כך שאנחנו בסך הכל השאלנו את זה לתורך הסוגיה, מה הגדרה בברייתא שהמונח אצבע, שהאצבע הזה זה אחד מארבע בטפח, אז אנחנו עוסקים פה לעניין ציצית. רבון הברייד רב ישוע אמר לשתי אמות, הנידון שהבאנו את המושג אצבע, שהוא רבע הטפח, זה לעניין שתי אמות. הווה אומר, דתנן, שתי אמות היו בשושן הבירה. שושן הבירה זה בעצם חדר שהיה מעל השער המזרחי בכניסה להר הבית. החדר הזה שהיה מעל השער המזרחי היה בו תבנית של שושן הבירה. השאלה אם זה היה בגלל שהשלטון דרש את זה כדי להזכיר את המלכות שהיא מלכות פרס, או ששושן הבירה היה תקנת חכמים כדי להזכיר שאנחנו בגלות, אבל עשו תבנית של אותה שושן הבירה, ובאותו חדר שהיה ביציע, דהיינו בחדר שמעל השער המזרחי, היו מונחות שתי אמות, שני מקלות, שכל אחד מהם היה בשיעור אמה. אחת על קרן מזרחית צפונית, אמה אחת, קרש אחד היה מונח על הצד המזרחית צפוני של החדר, ואחת על קרן מזרחית דרומית. שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה על של משה חצי אצבע. זאת אומרת, משה רבינו היה לו את האמת האמה, שבה עפו את מלאכת המשכן, ועל זה הוסיפו אמה נוספת שהיא הייתה חצי אצבע יותר מהאמה של משה, וכנגדה שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה. זאת אומרת, זו שהייתה מונחת בקרן המזרחית דרומית הייתה מונחת על הצד, על הכותל המזרחי דרומי של אותו חדר, והיא הייתה יתרה על האמה שנמצאת בצד המזרחי צפוני בעוד חצי אצבע. נמצאת יתרה על של משה אצבע. שואלת הגמרא, ולמה היו? אבל הגמרא קודם מבררת, ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה? לשמה בכלל צריך שיש שתי מידות למונח אמה? למה אי אפשר להסתפק במידה אחת? כשהיו אומנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה שלא יבואו לידי מעילה. הסיבה לדבר, כיוון שאי אפשר לצמצם, ואנחנו חוששים שאם יבואו וישתמשו באמה, שהיא אמה של משה, ויסמכו על אותה אמה, ויקחו עכשיו פרויקט, ייקחו עבודה, ייקחו לצורך העניין לעשות שיפוץ 50 אמה, וכשיבואו למדוד, יתברר שנתנו פחות מאותו שיעור שצריך, ואז בעצם הם באים לידי מילה, כי הם לוקחים מהגזבר שהכסף הוא כספי קודשים שלא קדים. מה עשו בשביל זה? היו הולכים ומודדים באמה של משה, לצורך העניין קיבל על עצמו אותו בעל מלאכה פרויקט 50 אמה, כשהוא נותן את העבודה, שהוא מספק את העבודה, היו מודדים את זה באמה שהיא אמה פלוס אצבע. ואז בעצם גם אם האמה היא לא מדויקת, עדיין נשאר לנו יתרון, כי הרי האמה הזאת היא יותר מאמה, כך שגם אם מדדו ויצא מעט פחות, מעילה בקודשים לא היה. שואלת הגמרא, אם ככה הסתרתי למה לי, הבנתי את העיקרון. אז צריך לעשות מידה אחת יותר כדי לא לבוא לידי מילה, כי אפשר לצמצם. אבל מה פתאום לעשות שתי מידות? אז מספיק לי עמה של משה, ולעשות כנגדה עמה יתרה. עונה הגמרא, חדה דקספה ודהבה, וחדה דבניינה. והתשובה היא, תלוי באיזה מקצוע עוסקים. אני צריך רק להדגיש, יהיה ברור, כשאני מדבר על מונח של עמה, עמה זה בעצם שישה טפחים. כשאני מדבר על אצבע, אני מדבר על אצבע של רבע הטפח. זאת אומרת שבעצם כשהיו באים ועושים מלאכה בכסף וזהב, אז בעצם היתרה של העמה היה ב-1/48, שזה לא יתרה גדולה, אבל מצד שני זה לא יביא אותו לידי מעילה. מעידך, אם אתה תבוא ותעשה באותו עמה שהיתרה שלה זה אצבע, לא חצי אצבע, אז היחס יהיה 1/24. איזה בעל מלאכה יכול לקחת על עצמו עבודה בכסף וזהב ולהפיץ שם 1/24 מן העמה? לכן, כשהיה עסק בענייני זהב הכסף, שזה דבר יקר, אז היתרה הייתה היתרה של 1/48, שזה בעל המלאכה יכול לספוג ועדיין לא להפסיד בעבודה שלו. אולי רווח גדול לא נשאר לו, אבל הפסד אין לו במלאכה. כשהיה עוסקים בבניין ששם הרווח הוא יותר גדול והחיסרון הוא יותר קטן, שם באמת לקחו והשתמשו ביחס של 1/24, שזה בעמה יתרה, ואז ממילא לא היו מגיעים לידי מעילה. למה? זה היה לפי השיעור הזה. מסיימת הגמרא, רב נחמן בר יצחק ואיתמר רב הונא בר נתן, הוא מבאר שהברייתא, וזה הקשר אלינו למשנה, לאותה ששנינו אצלנו במשנה שיש בשר בין חוליה לחוליה מלא אצבע. במשנה מבואר שאחד מהמומים של הבכור, שעל זה אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולשחוט אותו, זה אם בין חוליה לחוליה בזנב יש לנו שיעור של אצבע. כי אז בעצם זה מום, שהמום הזה זה מתיר אותו לשחיטה. כמה האצבע מדוברת? אז היחס הוא אצבע של רבע הטפח, ולא יחס של 1/5 או 1/6. אז למעשה בגמרא, הגמרא קיימה את הברייתא, או אפשרות אחת שזה לגבי ציצית, אפשרות שנייה שזה עוסק לגבי אותו שתי עמות, והאפשרות השלישית, שזה הקשר שלנו לסוגיה, זה ביחס למחוליה לחוליה מלא אצבע, שזה הסיפה של המשנה. כן, אבל זה לא השיעור, על זה לא קיימנו את הברייתא, לא שלא היה לנו עוד דברים, על זה לא דובר הברייתא. אומרת המשנה, אלו בין, מה קורה אם הבכור הזה מתברר שאין לו בכלל באימו, אין לו אלא בא אחת? הרי זה מום שעליו אנחנו מתירים לבוא ולשחוט את הבכור במדינה. רבי ישמעאל אומר, אם אני רואה מבחוץ שיש לו רק בעה אחת, אם יש לו שני כיסים, אם אני רואה כפי שרשי מביא שני כיסים, לכל בהמה יש לכל ביצה כיס אחד, לפי שהכיס חלוק באמצעיתו ומבחוץ ניכר שהרי באמצע הוא מושקע ונראית בו שורה עמוקה, אז אמנם כלפי חוץ אני רואה רק באחת, אבל מאידך אנחנו רואים שני כיסים. הנחת עבודה, אם יש לו שני כיסים, יש לו שני בין, ולכן ברור לנו שהבהמה הזאת היא איננה בעלת מום. אי לאן נעלם אחד? אז אחד כנראה נכנס פנימה, שקל לבפנים. אין לו שני כיסים, אין לו אלא בעה אחת, וממילא אנחנו דנים אותו כבעל מום, ואנחנו מתירים לשחוט עליו את הבכור. רבי עקיבא אומר, זה לא מספק אותנו. זה שאתה רואה רק בעה אחת, זה עדיין לא ראיה שבאמת אין לו יותר, ולכן מושיבו על עקובו. וכאן רשי מזכיר מה זה הנקרא עקוב. אומר רשי, על אגבת, וזה בעצם המקור, כך גם הביא פה רבינו גרשום, שה חלק האחורי שעליו האדם יושב נקרא אגביים, ולכן לחלופין כשבאו לחדש את השפה אז השתמשו במונח עגבנייה. מאיפה לקחו את המונח עגבנייה? כי לא מצאו לו מקור לירק הזה, אז השתמשו במראה שלו שזה מראה של אגביים, ולכן הוא נקרא עגבנייה. בכל אופן, מושיבו על עכוזו הוא ממאך, ואז הוא ממאך בכיס, דהיינו מהכיס לכיוון הכפלים. אם יש ביצה סופה לצאת, אם יש שם באמת באחת כזו, ודאי שהיא תצא, ואם היא לא יצא אז ברור לנו שהוא בעל מום. לאור ומביאה משנה מעשה שמייך ולא יצא, היה כזה מקרה ובאמת עשו את הפעולה הזאת כפי שרבי עקיבא אומר, הושיבו אותו על עכוזו ומייחו, נשחטה ונמצאת דבוקה בכסלים, ואחרי ששחטו מצאו שהיא בעצם דבוקה בשרירים הפנימיים של הירך סמוך להקיליה, מה שהשתמשנו כל הזמן שהכסלים זה בעצם בין הצלעות לירכיים, ושם בעצם אין עצמות אלא זה רוב של אור ובשר. והתיר רבי עקיבא, למה? אומר רבי עקיבא, כיוון שהיא לא ממוקמת במקום שלה אז זה נחשב בעל מום. ועשה רבי יוחנן בן אורי, כי הוא סובר שמכיוון שבמציאות נמצא שיש לה את אותה בעיה זה לא בעל מום, ממילא זה עכשיו קודשים שנשחטו מחוץ לירושלים, מחוץ למקומה, מחוץ לעזרה, ולכן הם אסור כמו כל קודשים שנשחטו בחוץ. שואלת הגמרא על הרישה של המשנה. הרישה פותחת ואומרת אין לו בעים או אין לו אלא בעיה אחת, וזה מוגדר כבעל מום. השתה אין לו אלא בעיה אחת אמרת, ומום האם אתה אומר שיש לו רק אחת זה כבר סיבה להיחשב כבעל מום ואני שוחט עליו, אז אין לו כלל מבעיה? אז אני צריך לבוא ולומר לך שאם אין לו בכלל הוא בעל מום? עונה הגמרא, חיסור המחסרה והכי קטני, וכך צריך ללמוד את המשנה. אין לו שתי בעים בשני כיסים אלא בכיס אחד, יש שניים אבל זה לא מחולק כמו בכל בהמה אלא זה נמצא בכיס אחד. הנה מי שני כיסים ובעיה אחת, הרי זה מום. בעל זה רבי ישמעאל אומר מה שתנא קמא אומר, שאם יש לנו אחד ואני רואה בפנינו שני כיסים, דהיינו הסיפה שני כיסים וביצה אחת, רבי ישמעאל אומר יש לו בית כיסים וידוע שיש לו בית בין. אם יש לו שני כיסים אז בוודאות גם יש לו שני בין. אני לא רואה את זה, אז כנראה זה שקע לבפנים אבל זה קיים. אין לו אלא כיס אחד, כמי שאין לו אלא באחד, גם אם יש בפנים שניים, ולכן אנחנו באים ואומרים שהוא בעל מום. ועל זה ואת הרבי עקיבא למימר, בידוע לא אמרינן, אין דבר כזה ידוע. אלא מה אני עושה? בודק. אלא מושיבו על עכוזו וממאך. אם יש בעיה סופה לצאת ואם היא לא יצאה, זאת אומרת שאני דן אותו כבעל מום. לאור זה הוא מעשה שמייך ולא יצא ואחר כך נשחטה ונמצאה. תניא, אמר רבי יוסי, מעשה בפירן, שם של כפר של בית מנחם, שמייך ולא יצאת ונשחטה ונמצאת דבוקה בכפלים. והתיר רבי עקיבא כפי שביארנו, כי לדעת רבי עקיבא כיוון שהיא לא במקומה הרי זה מום. ועשה רבי יוחנן בן אורי לשיטתו. אמר לו רבי עקיבא לרבי יוחנן בן אורי, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? הרי בעצם יש פה מצב של בכור שאתה גורם שיצטרכו לבוא ולקבור אותו כאיסורי הנאה. אמר לו רבי יוחנן בן אורי לרבי עקיבא, עד מתי אתה מאכין ישראל נבלות? עוצרת הגמרא ושואלת, איזה נבלה אתה רואה פה? לאו מי שצ'חתי, אנחנו הרי אומרים שזה נשחט, אם זה נשחט זה לא נבלה. אלא אומרת הגמרא, הכוונה שלו הייתה שהוא מאכיל טרפות. שואלת הגמרא, מה פתאום? לא איסור טרפות הוא, כדי להיות טרפה יש י"ח דברים שהבאנו במסכת חולין, הלכה למשה מסיני, מהי טרפה, ומה שלא נמסר בהלכה זה לא טרפה, זה שאין לה בעיה זה עוד לא הופך אותו להיות טרפה. אומרת הגמרא, אלא עד מתי אתה מאכיל ישראל קודשים בחוץ? ואז צריך להבין מה היה פה המסע ומתן. הרי בעצם זה טענת הבסיס. רבי עקיבא בא ואומר זה נקרא מום, וממילא אתה בעצם לוקח חולים וקובר, ורבי יוחנן בן אורי טוען שזה קודשים בחוץ. המסע ומתן בעצם מקביל לדברי המשנה. מה את אוספת על לשון הזו? לא. יש י"ח דברים שעליהם נאמר הלכה למשה מסיני. אמת, אבל לגבי טרפה יש הלכה למשה מסיני. מה שלא קיבלנו הלכה למשה מסיני זה לא טרפה, זה בבהמה. בבני אדם יש מחלוקת בראשונים האם טרפה זה דבר המשתנה, ואז בעצם זה יכול להשתנות בהתאם לקצב הרפואה. זה יכול להיות דבר שאתמול היה טרפה והיום זה כבר לא טרפה, כי למעשה המחלוקת הנובעת ממנו האם היא חיה י"ב חודש או לא, אבל זה לא הסיבה. כי יכול להיות דבר שלא יכול לחיות י"ב חודש ולא טרפה, כדוגמת גוסף. הגוסף לא יכול לחיות י"ב חודש והוא לא מוגדר כטרפה, כי זה לא מה שנמסר לנו בהלכה.
מה
הפירוש? זה פשטות המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי. זה ברור שגם אם בעיה אחת, לפחות בבני אדם, איני יודע לבוא ולומר בבהמות, אבל אני נזהר בלשוני, אבל עד כמה שאפשר להשאיל את זה מבני אדם, אפשר להוליד גם עם בעיה אחת. יש חששות אחרות למה אנחנו חוששים, אבל לא בגלל ההולדה. זה ברור שזה מחליש אבל את כוח ההולדה. גם זה ברור. עכשיו השאלה שעומדת בפנינו, מה קורה פה בבהמה? האם אנחנו באים ואומרים שבמקרה כזה שזה עלה ללמעלה, אז רוב הבהמות בוודאות לא יולידו, ולכן אני מגדיר את זה כבעל מום? ניכר מבחוץ. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, הרי זה מום פנימי, זה לא מום חיצון, זה נברר. אבל במהות של המחלוקת, כמו בכל מקום, אנחנו לא אומרים שזה מחלוקת במציאות. אין מחלוקת מציאות. מציאות תיקח למעבדה, תבדוק. אלא מה? רוב הבהמות בוודאות לא מולידות, ולכן זה בעל מום. במקרה כזה של דבוק בכפלים, לא עלה ללמעלה. מעידך יש את המיעוט שמולידות. עכשיו השאלה אם אני הולך אחר הרוב ואני לא חושש למיעוט הזה, וזה בעצם מה שעושה לנו רבי יוחנן, רבי יוחנן בן נורי. מעידך בא רבי עקיבא ואומר אני כן חושש למיעוט הזה, ולכן אני לא מגדיר אותו כבעל מום, ואני יכול לסמך זה לבוא, זאת אומרת הפוך, רבי עקיבא מגדיר את זה כבעל מום, ולכן אני יכול לסמך השחיטה הזאת להכשיר את זה כחולים. רבי יוחנן בן נורי אומר אני חושש לזה ולכן אני דן אותו כקוצ'ים, אז אני לא מתיר אותו. כי זה לא השאלה של רוב, יש רוב ויש מיעוט. השאלה כמה אני חושש למיעוט כלפי הרוב. עוד פעם, במציאות היא אחרי הבדיקה שבדקנו ולא מצאנו, אנחנו תולים שבאמת אין, ולכן אנחנו מתירים אותה בשחיטה, אחרת לא היינו מתירים אותה בשחיטה. עכשיו עברנו שלב, שחטנו וכן מצאנו, מה עושים בכזה מקרה? האם אני בא ואומר בסדר, מה שהותר לשחוט כן יתומך על הרוב, אבל עכשיו שהתברר שיש בפנים עוד אחד, אז זה כבר לא בעל מום או כן בעל מום? זה השאלה הבאה. מחלוקת תנאים. אומרת המשנה, בעל חמש רגליים או שאין לו אלא שלוש, זה הגדרה של בעל מום שעליו אנחנו שוחטים. ושרגליו קלוטות כשל חמור, זאת אומרת הפרסה שלו עגולה כמו בבהמת מאה ולא מוערכת כמו בבהמת תאורה, והשכול והכסול. הוא מבאר את הגמרא, מה זה נקרא, איזו שכול שמוגדר לנו כמום? שנשמטה ירחו, יצאה עצם מהירך, אבל הדגש על יציאה. דהיינו במסכת חולין כאחד מן הטרפות מצאנו את הבוקה דאטמה דשף מדוכתה. הבוקה דאטמה דשף מדוכתה זה טרפה. אם זה טרפה זה כבר לא מעניין אותנו במשנה, כי הנידון של המשנה אם אני יכול לשחוט אותו כחולין או אני לא יכול לשחוט אותו, אם זה בעלמום או לא בעלמום. אם זה טרפה אז זה כבר לא ניתן לשחיטה, זה לא מעניין. ולכן כשרשי בא על המשנה ואומר נשמטה ירחו, אומר רשי כגון דלא יעקל ניבי, מדובר שזה לא יתעכל לגמרי. מה? הגיד יש שם איזה חיסרון, אבל זה לא לגמרי יתעכל. למה? לא יצא לגמרי. די יעקל ניבי טרפה נמי אבי, כדאמרינן באלה תרופות, היי בוקה דאטמה דשף מדוכתה, אותו חלק, הבוקה דאטמה זה העצם שאמרנו שהירך למעלה מתחברת אליו. בחלק העליון, ליד הצלעות, באזור הכפלים, בחלק למעלה של הבהמה, החלק האחורי למעלה, קרוב לזנב. והדגש הוא באמת על הרגל האחורית. אין בוקה דאטמה כטרפה ברגל הקדמית, זה רק דין ברגל האחורית. ולכן הדגש שזה יצא, אבל זה לא קפץ ממקומו. וכפול שאחת מירכיים גבוהות, זאת אומרת, בתוך הבוקה דאטמה של הירך, אחת נמצאת במיקום שלה, והשנייה נמצאת למעלה מהכסיל, יותר גבוה אצל לכיוון הגב. ואז ממילא במצב כזה זה מוגדר לנו כבעל מום. אמר אבונה, לא שנו אלא שחסר ויתר ביד. כשאנחנו באים ואומרים בעל חמש רגליים או שאין לו אלא שלוש מוגדר כבעל מום ולא כטרפה, זה מדובר לגבי היד, דהיינו הרגליים הקדמיות. אבל ברגל, אם זה היה קורה בחלק האחורי, טרפה נמי אבי, אז זה לא מוגדר כבעל מום, ואז את הבכור הזה אין לך מלשחות כי הוא טרפה. ולמה? דקול יתיר כנטול דמי, כי כלל נקוד בידינו שכשיש לי יתר זה כמו חפר, וברגע שיש לי חפר אז אנחנו כבר למדנו שבאותו רגע שנחתכו רגלי המנהר כובה ולמעלה, או הבוקה דאטמה, הרי אמרנו שזה בעצם טרפה, כך שהכל זה נידון דווקא בחלק הקדמי של הבהמה, ביד, מה שאנחנו קוראים רגליים קדמיות, ולא בחלק האחורי. ועל זה אמרת הגמרא, אמר אף פאפה, מה שלמדנו במשנה, שהם קלוטות כשל חמור, לא תימא דאגילן ולא זדיקן. בבהמה טמאה, החלק של התחתון, החלק שבו נמצא הפרסה, בשונה מהחלק של הבהמה הטהורה, חוץ מזה שהוא עגול ולא מוארך, הוא גם איננו סדוק, הוא שלם, לעומת הבהמה הטהורה שהיא מפריסה פרסה. לכן בא רב פאפה ומדגיש, לא צריך שזה יהיה ממש לגמרי כמו בבהמה טמאה, שזה גם עגול וגם לא סדוק, אלא כיוון דאגילן, אף על גב דסדיקן, גם אם יהיה לך בו איזה סדק, אבל העיגול שבו זה כבר מחשיב אותו כבעל מום שאני יכול לבוא ולשחוט עליו. והשחול והכסול, תנו רבנן, איזו כסול ואיזו שחול. שחול שנשמטה ירחו, כמו שהדגשנו במשנה, יצא עצם ירחו ממקומה, אבל זה לא שף מדוכתי, זה לא קפץ לגמרי. כסול שרגליו אחד בתוך הכסל, דהיינו אחד בתוך הכסיל, החלק נמצא בתוך החלק הלמעלה, שזה הדרך שבעצם הירך מחוברת בעליה סמוך לכסלים, ורגלו אחד על גבי, מעליה, על הכסל. תנה, כתוב בפסוק, השרוע והקלות. שרוע מה זה? שנשתרבב לו ירחו, אחת מירחותיו גדולה מחברתה. קלות, שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס, דהיינו, אם הפרסה עגולה, כמו שמצאנו אצל בהמת מאה כדוגמת חמור וסוף, זה מחשיב אותו כבעל מום. ממשיכה המשנה, ובזה ניישב את המשנה שלנו, נשבר עצם ידו ועצם רגלו. העצם של הרגל הקדמית, המכונה יד, או נשבר העצם של הרגל האחורית, והחידוש אף על פי שאינו ניכר, השבר כלפי חוץ לא ניכר, אבל כן אני רואה שהוא צולע, ולכן זה מחשיב אותו כמום. שניכר לו מבחוץ. לא, זה מתאחה, אבל האיחוי שלו זה בצורה כזאת שגורם לו עכשיו להיות בעצם צולע, ולכן לא יועיל לי האיחוי שלו. מסיים את המשנה, מומין אילו מנה אילה ביבנה. מה שהזכרנו עד פה זה מהמומים שאילה מנה ביבנה, והודו לו חכמים, הסכימו איתו חכמים שזה הגדרה של בעל מום בבכור. ועוד ג' הוסיף אותו אילה, ועל זה אמרו לו חכמים, לא שמענו אלא את אילו, הם לא קיבלו את זה. מה עם אותם ג' שהוא הוסיף? שגלגל אינו עגול כשל אדם ומום שלפי עילה שוחטים עליו, ופיו דומה כשל חזיר, דהיינו השפה העליונה עודפת על השפה התחתונה, ושניטל רוב המדבר. יש לשון, החלק המשוחרר שבלשון, לא החלק הקבוע, שזה בעצם יוצר אצל האדם את הדיבור, אצל הבהמה אם ניטל הרוב, לא צריך רוב הלשון, אלא הרוב החלק הזה שאיננו מחובר, שזה נקרא החלק המדבר, זה מספיק בשביל לחשב בעל מום לשחוט עליו. בידים של אחריהם אמרו הרי זה מום, קיבלו את דברי עילה גם בגימל האלה, שזה נחשב לנו כמום. ופה שואלת הגמרא את השאלה ששייכת לבין וכולי. שואלת הגמרא, אינו מכר מכה ומומה? מה פירוש? אתה מדבר עכשיו על איזה שבר שאתה לא מכיר בו. אם זה לא ניכר, זה מום פלימי. מום פלימי, מתי זה נחשב לנו כבעל מום? אמר רב פאפה, אינו ניכר מחמת עצמו, אבל ניכר מחמת מלאכה. זה לא ניכר כשבר, אבל זה ניכר שהבהמה צולעת. וכך לגבי הבאים וכולי, מה שדיברנו למעלה, זה ניכר, שם היה לנו את הדיון. יש לנו סימן, סימן חיצוני שמגלה מה קורה בפנים. ולכן זה נחשב כניכר. מומים אילו מנעילה, ועוד שלושה הוסיף למאמרה, דלאבנו אורחי. זאת אומרת, המקרה הראשון של עין עגולה, שזה נקרא בעל מום בבהמה, כשזה עגול כשל אדם. ורמיני שואל את הגמרא. יש לנו דין לגבי אישה המפלת מין בהמה חיה ועוף בין טמאים בין טהורים, אישה שילדה, והנפל נראה כמו חיה, עוף, בהמה, לא משנה אם זה טהור או טמא. אם זכר, אם יש לו דמות של זכר, תשב כמו אישה שילדה זכר, דהיינו שבעה ימים היא טמאה, ושלושים ושלושה ימים יש לה דמי תואר, ימי טהרה. אם נקבה, תשב לנקבה, אם זה דמות נקבה, אז היא יושבת כמו בנקבה, 14 יום ימי טומאה, ו-66 ימים ימי תואר, כפי שדיברנו ויורחב במסכת נידה, בדין דאורייתא. אנחנו היום לא יודעים להבחין בין דם לדם, לכן אצלנו האישה היא טמאה, כל זמן שיש לה מראה של דם. אבל אז גם אישה שהיה לה דם, זה נקרא דם תואר, והיא מותרת, חוץ מלקוצ'י. היא נקראת טבול יום ארוך. אינו ידוע, אבל אם הדמות הזאת היא לא ניכר אם זה זכר או נקבה, תשב לזכר או לנקבה, דיבר רב מאיר, דיינו אני הולך לחומרה, מצד אחד אני נותן לה 14 ימי טומאה, אולי זה נקבה, מעידך אני לא נותן לה 66 ימי תואר, אלא אני מסתפק רק למלות את ה-40, דיינו עוד 26 ימי טהרה. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רב יוחנן, מה הייתה עמד רב מאיר, שסובר שהוולד הזה, שהוא מין בהמה, נוהג בו דיני תאומה כאילו שזה ולד של אדם, הועיל וגלגל אינו עגול כשל אדם, ואז יש פה סימן שבעצם זה דמות ששייכת לאדם על אף שהוא מראה בהמה. אז הנה אני רואה שבבהמה יש גלגל אינו עגול, ואנחנו אמרנו במשנה בשם אילה שזה נקרא מום בבהמה. עונה הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא, הבאוחמה הבחיברה, תלוי איפה זה נמצא. אם זה נמצא בחלק השחור שבעין, האישון שבעין, זה באמת עגול באדם ובבהמה, וזה כדרכו, זה לא בעל מום. אם זה החלק הלבן שבעין הוא עגול, זה שלא כדרכו, כי בבהמה זה מוארך, ולכן אנחנו אומרים שזה בעל מום. ופיו דומה כשל חזיר, הרי זה מום. אמר רב פאפה, לא תימא דשפיד ופרוש. אין כוונת המשנה שיש פה חיסרון, גם דשפיד וגם דפרוש. מסביר רש"י שתי שורות מלמטה, לא תימא דבאי דומה לחזיר מכל וכל, במה? שפיד, מסביר רש"י, פיו עגול, פריס, ששפה עליונה ולחיים העליונות עוטפות על התחתונות. מביא רש"י פירוש נוסף, ומפי המורה איתמרן איפחה, דשפיד של החיים העליונות הולכות ומתחדדות כשפוד. אלא כיוון דפרוס, גם עם השפה העליונה, עודפת על התחתונה, אף על גב דלא שפיד, גם אם זה לא עגול, זה הגדרה של מום כשל חזיר, ולכן שוחטים עליו. ושניטל רוב המדבר שבלשונו הרי זה מום, מתנית עם מני, מי זה שסובר אכן שזה נחשב כמום? רב יהודה איתתניה, לגבי מומי בכור נאמר בברייתא, ואין שניטל רוב הלשון הרי זה מום. רוב הלשון זה כולל החלק המחובר שבגוף, ואז החלק המדבר זה לא מספיק. רבי יהודה אומר רוב המדבר של הלשון, החלק הזה, החלק החלק, החלק שזז, זהו החלק שרוב שלו נחשב כמום. לא, מדבר זה הכוונה ביחס לאדם, שבאדם זה משמש לצורך הדיבור, כי זה מביא את התנועה, בלי הלשון הוא לא יכול לדבר. ומעשה שהלחי התחתון אומר את המשנה עודף על העליון, זאת אומרת, היה לנו בחור, שהלחי התחתון שלו היה עודף על העליון, ושאל רבן גמליאל לחכמים, האם זה נחשב כמום, ואמרו הרי זה מום. שואלת הגמרא, מה איתן דקטני מעשה? על איזה משנה בא המעשה שלנו? עונה הגמרא, משום דתנן פיו דומה לחזיר, ופליגי רבנן על ידי רבי, דהיינו הכוונה, ופליגי על ידי אילה. וסוברים שזה לא נחשב מום, וכאמרינן, כי פליגי רבנן על ידי רבי, מתי הם חלקו על רבי אלוהי? בשפתו עליונה עודפת על התחתונה, שמה הם חלקו ואמרו שזה לא מום. אבל שהתחתונה עודפת על העליונה, גם על איבא דחכמים, הרי זה מום. ומעשה נמי בבחור כזה שלחי התחתון עודף על העליון, שאל רבן שמעון בן גמליאל החכמים ואמרו הרי זה מום. שואלת הגמרא, והגבי אדם הוא דתנן, אבל את זה מצאנו שזה מום אצל אדם, לא אצל הבהמה. דתנן, שפתו העליונה עודפת על התחתונה, או שתחתונה עודפת על עליונה, הרי זה מום. הנידון הוא לגבי כהן שבא לעבודה. גבי אדם הוא דכתיב איש, איש מזר אהרון, איש ששווה בזרו של אהרון, ואם הוא לא שווה זה נחשב כחיסרון. אבל בבהמה לא. אז איך אתה אומר שחכמים הסכימו? אמר אף פאפה לא קשיה, הדעית בעצם, הדלת בעצם. אמנם רשי מזכיר לנו כמה פירושים, אבל העיקרון, כמו שרשי אומר למעלה, אם עצם הלחי התחתון עודף על העליון, הזה מומה אפילו בבהמה. אבל אין בעצם, אלא רק השפה התחתונה ארוכה, ואז הגרסה פה זה לא מקבלת, אלא נקפלת על העליונה, ועודפת עליה באדם הזה מום ולא בבהמה. אבל אם יש בעצם, ועל זה דיברנו, שגם בבהמה יודו חכמים שזה נחשב כמום. אומרת המשנה, אוזן הקדיש הייתה כפולה. יש לו שתי אוזניים מצד אחד, אוזן בתוך אוזן. אמרו חכמים, בזמן שהוא עצם אחד, מום. אם אין להם רק תנוך אחד, שנכפל התנוך העליון לתוכו, ונתחבר עם התחתון, זה מום. אז בזמן שהוא עצם אחד, מום. בזמן שאין בו עצם, אינו מום. ואז בזמן שאין בו עצם, דהיינו התנוכים מובדלים למעלה, לא, ופה צריך להסביר. התנוך שלנו זה החלק התחתון, הרך. במשנה תנוך זה תמיד החלק הקשה, הפחוף. ולכן שים לב שרשי בא ואומר, ואם אינה עצם אחד, שהתנוכים מובדלים למעלה, התנוך מדבר על החלק העליון שלו, של הפחוף, הקשה. אז זה נחשב, וזה נקרא התנוך בלשון המשנה. ולכן אומרת על זה המשנה, רב חנינא בן גמליאל אומר, דין נוסף, זנב הקדיש הוא דומה לשל חזיר, דהיינו הוא עגול כפי שהגמרא תבאר, ושאין במינימום של שלוש חוליות, הרי זה מום. תנו רבנז, פיו בלום. כדי לא להתאמת עם רשי בהרחבה, רשי מביא למעלה פירוש אחד קצר, ורשי אחרי זה מרחיב. אבל למעשה הפשטות זה כמו הלשון אחר שרשי מביא בהמשך, פיו בלום. אומר רשי נפוח, זה הגדרה של בלום. או לחילופים, ורגליו מובלמות, אם זה מחמת הרוח, מה שרשי מביא בפירוש השני, הצטננות, אינו מום כסופו להברי. אבל אם זה מחמת העצם, שהעצם עבה ביותר, הרי זה מום. אוזניו כפולות בחשפכות, מה זה זה התנוך? החלק של הסחוף. אחת הרי זה מום, בשתי חפסופיות, כל אחד בפני עצמו, אינו מום. רבן גמליאל אומר, זנב הקדיש הוא דומה לשל חביר. אמר רב פאפה, לא תאימה דקטינה. לא הכוונה שזה קטן, אלא דקריקה, דהיינו זה עגול, אף על גב דעלימה, גם אם הוא רווה. ורשי מזכיר שבעצם בתלה, הרוחב הוא יותר על האובי. וכאן שפה זה עגול והאובי קודם, זה מום. או שאין בה שלוש חוליות, אמר אבונה, בגדי שתיים הרי זה מום, שתי חוליות זה חיסרון. שלוש אינו מום, בתלה שלוש הרי זה מום, ארבע אינו מום. שואלת הגמרא, מאיתי ולמדנו בברייתא, בגדי אחת הרי זה מום, שתיים אינו מום. בתלה שתיים הרי זה מום, שלוש אינו מום. אז הנה אתה רואה שזה לא כפי דברי רבונה, תיובתא דרבונה. אומרת הגמרא, ורבונה מתניתי נתתי, מה גרם לרבונה לטעות הייתה המשנה שלנו. אי הוא סבר מדרישא, כיוון שלגבי אוזן הגדי, הרי הרישא עסקה בגדי, אז מסתום גם החלק של הזנף, של החוליות, סייפה נע מבגדי. ואז המשנה מדברת על שלוש חוליות. ולא היא רישא בגדי וסייפה בתלה. שהזנף של הגדי די לו בשתי חוליות, ולכן רק באחד זה נחשב כמום. לעומת התלה שצריך שלוש, ולכן זה ייחשב כמום. רב חנינא בן תגינוס אומר, את שיבלת בעיניו, אם יש לו יבלת בעין, ושנפגם עצם ידו ורגלו, נחסר, ואני רואה את החיסרון בידו ורגלו, ושנפרק עצמו של פיו, נשבר עצם הלפת, איפה שהשיניים הגדולות, התוכנות, האחוריות, שם אני רואה את השבר כלפי חוץ, או עינו אחת גדולה ואחת קטנה, אוזנו אחת גדולה ואחת קטנה, ומה זה נקרא גדול וקטן? במראה, אבל לא במידה. לא שלקחת סנטימטר והתברר שזה יותר. אלא אתה רואה בעין גדול וקטן, כל זה זה מום קבוע שאפשר לשחוט עליו. רב יהודה אומר, שתי בעז, אחת גדולה כשתיים שבחברתה זה מום. ולא הודו לו חכמים לרב יהודה על הדין שלו לגבי אחת גדולה כשתיים. אומרת הגמרא, מה שרב חנינא בן אנטגינוס אומר, את שיבלת בעיניו, למימרא דיבלת הוה מומה, ורמינו. יש לנו משנה בדף מ"א. המשנה אומרת, ואילו שאין שוחטים עליהם לא במקדש ולא במדינה. אנחנו נרחיב את זה בעזרת השם בדף מ"א, אבל הרעיון הוא כזה. יש מומים שזה לא מום גמור. מחד גיס הזה פוסל אותו לקורבן, אבל זה לא מתיר אותו לשחיטה במדינה. צריך לחכות שיפול בו מום קבוע. מה דינו? בעל גרב ובעל יבלת. אז כתוב פה שיבלת זה לא נחשב כמום קבוע, אלא במשנה בממ' מבואר שזה רק גורם לו להיפסל מקורבן, אבל זה עוד לא מתיר אותו לשחיטה. אומרת הגמרא, ותסברה, מה אתה רוצה להגיד, שיבלת לא נחשבת מום? הכתיב היבלת באורייתא, הרי יבלת כתוב עברת או שבור או חרוץ או יבלת וגומר. אז הדין דאורייתא שזה נחשב בעל מום. אלא לא קשיא, הא בגופו הא בעינו. אם יש לו יבלת בגוף, זה לא מום גמור. ולכן, זה מחד גיסא פוסל אותו לקורבן, אבל זה עדיין לא מתיר אותו במדינה. יש מקרה אחר שיש לו יבלת בעין, זה מום גמור. שואלת הגמרא, מכדי קרא סתמה, הרי בפסוק כתוב יבלת. מה לי בגופו, מה לי בעינו, מאיפה לקחת את החילוק הזה לחלק בין גופו לעינו? אלא לא קשיא, הדאית בעצם, הדלת בעצם. אם יש בעצם, אז היבלת הזאת היא גם בגוף ומום, ועל זה דיברה תורה. אם אין בעצם, אז בעין אני אומר שזה מום, אבל ביחס לגוף, מקרה כזה זה לא נחשב כמום קבוע, אלא זה פוסל לקורבן, אבל זה לא מתיר לשחיטת חולין. לקחת את הקודש ולשחוט את הבכור הזה כחולין. וזה אומר את הגמרא, דקרא דאית בעצם, מתנית עם דלת בעצם. בעינו הווה מומה, בגופו לא הווה מומה כשאין בעצם. שואלת הגמרא, ולית לעצם בגופו פסולה? אתה רוצה להגיד לי שאם אין עצם כשזה נמצא בגוף זה פסול למזבח, כפי שהמשנה אומרת, לא במקדש ולא במדינה? הרי טלטול באלמה, ורש"י מסביר, טלטול זה בעצם חתיכת בשר. דתנן רב לזה אומר, בעלי הטלטולים פסולים באדם, לכהונה זה פוסל, וכשרים בבהמה. זה מקשיר להקרבה. אז אם ככה, גם היבלת, שזה בעצם חתיכת טלטול, היה צריך להיות קשר לקורבן, ואתה אומר גם לא, לא במקדש ולא במדינה. ולכן חוזרת בהגמרה בהגדרת יבלת. אלא, אידי ואידי בינו, שתי המשניות, גם המשנה שמתירה אותו בשחיטה, וגם המשנה שמחלקת, פופלת להקרבה, אבל לא מתירה בשחיטה, שניהם מדברים על יבלת בינו, ולא קשיה. הא בשחור, הא בלבן. אם היבלת נמצאת על האישון, זה פופל לקורבן ומתיר לשחיטה. אם זה נמצא בלבן, זה פופל לקורבן, אבל לא מתיר בשחיטה. שואלת הגמרא, והאין מומים בלבן, אבל הסברנו שאין כזה מושג של מום, כי זה לא עין הלבן. אלא אידי ואידי בלבן. שניהם באמת מדברים על הלבן, ולא קשיה. למה? ואמר יש לקיש לא קשיה. הדעית בשיער, הדלת בשיער. יש יבלת עם שיער, שזה לא בצד המום כמום. החיסרון שלו זה הקריבה עונה לפרטך, זה לא ראוי, זה דוחה. כפי שרשי מבאר, אידי ואידי, הדקטני אין שוחטים במקדש ובמדינה בלבן. והנמי דקטני אין מומין בלבן, אני לא בא עכשיו ליישב את שתי המשניות. אני בא להסביר מצד אחד שמום בלבן זה לא נקרא מום, נכון, מתי? כשיש יבלת בלבן זה לא מום בכלל. ואז זה קשר גם להקרבה. אבל אם יש על זה גם שיער, זה דבר מגונה שפוסל אותו לקורבן. אבל זה עדיין לא מתיר אותו לשחיטה. לא בגלל מום, בגלל הדבר הדוחה שבו. וזה, היבלת פלוס השיער, מוציא אותו מקורבן ולא מתיר אותו לשחיטה במדינה. להתיר לשחיטה במדינה זה כבר השלב הבא. אומרת הגמרא, אינו אחת גדולה, אינו אחת קטנה, הרי זה מומתנה, גדולה כשל עגל, והקטנה זה כשל אבז. דהיינו, דבר כזה שניכר לגמרי, זהו מום קבוע. אוזנו אחת גדולה, אוזנו אחת קטנה, והמשנה מסיימת בדברי רבי ישמעאל. רבי יהודה אומר, שתי באב, אחת גדולה כשתיים שבחברתה, ולא הודו לו חכמים. שואל את גמר, ורבנן עד כמה? דהיינו, לפי רבנן, כמה צריכה להיות גודל הבאה השנייה שזה לא נחשב כמום? פניה, אחרים אומרים, אפילו אינה לשנייה, אלא כפול, אם הגודל קטן, אפילו בשיעור של פול, זה מספיק בשביל שהיא תהיה קשרה. אם זה פחות מהשיעור הזה ביחס לשנייה, אז אנחנו באים ואומרים שזה באמת פופל.